בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת סוף השבוע שלנו, הלוא היא מהדורת יום חמישי, כ"ו בתמוז היום תשע"ז, 20 ביולי 2017 למניינם, ואנחנו פותחים את המהדורה התורנית השמינית של בקצב היום עם מוטי קופפר שנמצא בכל חי, דוד לוין בג'יי רוט רדיו בניו יורק, קטי קלר בחיפה יוהנסבורג, יריב חזן בערוץ 2000, ארי גוטהלף בישראל 1 אונליין, לוי כתובול בשלאגרנט, כאן באולפני בקצב היום ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה של התוכנית. אני אלעד שבר ואנחנו כבר מתחילים. אז נפתח ונגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזיני בקצב היום. אנו בהמשך לסדרת התוכניות בימי בין המצרים, ימים שבהם אנו מחויבים לבקש להתחנן לבניין בית המקדש, ימים שנאמר כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ובעצם זה נאמר על כל השנה ולאורך כל הדורות, אבל בפרט ובפרט בימים האלו שאנחנו מחויבים לבקש ולהתחנן שהקדוש ברוך הוא יוציאנו מהגלות הארורה והקשה הזו כבר קרוב לאלפיים שנה, ואנו מבקשים לראות ולזכות לראות את בניין בית המקדש. הוא כתוב בחזל שבעצם האתגר והעבודה שמוטלת על כתפינו היא בעצם בנויה משני חלקים. בחלק הרוחני של בקשת בניין בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בעם ישראל, להתחנן ולבקש במקומות הרגילים, אם בתפילת 18, אם בברכת המזון, שאנו מבקשים לא פעם ולא פעמיים, אלא לפחות חמש פעמים בתפילת 18, אנו מבקשים את בניין בית המקדש. אז קודם כל בקשה, כלומר במשך השנה אנחנו צריכים לבקש שלוש פעמים ביום מלבד ברכת המזון, אבל בטח ובטח בימי בין המצרים, ימים שמסוגלים לכך, ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד מאיתנו, תעשו כל שביכולתכם לבקש את השראת השכינה בעולם. אז זה מהצד הרוחני, ומנגד, כמובן זה גם זה צד רוחני, אבל זה כבר קשור לעשייה, זה בעניין של בן אדם לחברו. כתוב בחזל שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מסבירים המפרשים מה הכוונה היא כאילו נחרב בימיו. הכוונה היא שאילו בית המקדש היה קיים, האם לו היינו זוכים שבית המקדש היה קיים, חס וחלילה היה נחרב בימינו, כי אותם סיבות שהובילו לחורבן הבית הראשון והבית השני, אותם סיבות הן רלוונטיות להיום, ולו הסיבות האלה היו לא רלוונטיות, זה לא היה קורה. זאת אומרת, בית המקדש היה נבנה, ואם בית המקדש עדיין לא נבנה, כנראה שאותם סיבות שהובילו לחורבן הבית, אותם סיבות הם עדיין לצערנו רלוונטיות. ועסקנו בתוכניות הקודמות בנושא של שלושת הסיבות לחורבן הבית הראשון, זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז דיברנו על הנקודה הזו של עבודה זרה, על הרעיון והחיבור בין מידת הכעס לעבודה זרה, על החיבור ביניהם והיכולת לתקן. אנו רוצים בסדרת התוכניות של השבוע לעסוק בנושא, בקשר בין שפיכות דמים של חורבן הבית שהיה אז, שהוביל לחורבן הבית של בית הראשון דאז, לבין המושג של שפיכות דמים גם היום. המושג שנקרא שפיכות דמים יש לו שני היבטים. יש את ההיבט של שפיכות דמים, של חוסר זהירות בחיי אדם, והנושא הזה כבר דיברו רבים, אם זה עניין של זהירות בדרכים, אם זה עניין של זהירות בחיי אדם, בכל מיני מצבים שלצערנו יש זלזול מחפיר בכל הנושא הזה של לא רק זהירות בדרכים, אלא זהירות וזילות לחיי אדם, אבל בנושא הזה רבים וטובים דיברו וימשיכו לדבר על הנושא הזה. אני חשבתי שאולי כדאי לעורר דווקא על דימויים של בין שפיכות דמים לבין הלבנת פנים, כפי שכתוב בחזל. שבעצם אדם שמלבין פני חברו ברבים, הרי זה שופך דמים. ובספרים הקדושים כתוב שמבחינה מסוימת, מבחינה רוחנית כמובן, הנזק של הלבנת פנים גדול יותר אפילו מרציחה. כי ברציחה, רחמנא ליצלן, אז אדם על ידי כפרה, על ידי כל תנאי הכפרה שאדם צריך לעבור, בסופו של דבר הוא יסיים את התיקון, הוא יתקן את החטא הנורא של שפיכות דמים. אבל כאשר אדם מלבין פני חברו ברבים, האדם הזה מאבד גם את חלקו בעולם הבא, כך שמבחינה מסוימת, כמובן, מבחינת העולם הרוחני, שפיכות דמים הוא יכול להיות גרוע יותר וחמור יותר. מה פשר הדברים? בואו ננסה קצת להבין את הדברים, את המושג הזה ודימוי בין הלבנת פנים לשפיכות דמים. הלא אחרי הכל, עם כל העוצמה הנוראית של שפיכות דמים, ולנסות להשוות בין זלם, בין הלבנת פנים, זה נשמע קצת לכאורה הפרזה. כי כשרוצחים בן אדם, הנפש מזדעזעת, זה בעצם האדם עוזב את העולם הזה, שרוצחים בן אדם, הוא בעצם נעלם מאיתנו, והכאב הוא אדיר, יושבים שבעה ושלושים, וזהו, גמרנו, בן אדם לא איתנו. ומנגד, אדם שהעלבת אותו, גם אם הייתה הלבנת פנים רבתית במעמד אלפי אנשים, או אם זה נעשה במדיה התקשורתית האלקטרונית, שזה כבר מדובר על מאות אלפי אנשים, אולי מיליונים, אבל אחרי הכל, הבן אדם, כמה שזה כואב, הוא מתושש, הוא אוסף את עצמו וממשיך הלאה את החיים. אבל בין זה לבין רציחה, זה נשמע לכאורה קצת הפרזה. אבל חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו שזו אינה הפרזה, אלא זו בעצם רציחה חד וחלק. נכון, שאדם יכול להשתקם ומרציחה אדם לא יכול להשתקם, זה נכון. אבל אם מתכוונים מבחינת המעשה עצמו, אתה רוצח את הנפש של האדם. כאשר אתה מלבין פני אדם, פני אדם ברבים, כאשר אתה פוגע בבן אדם ברמה הזו שאדם פניו נפחות להיות לבנות, זה בעצם כמו שכתוב בחזל, אז אל סומקה ואז היא חברה, שבעצם הדם שלו עוזל מהפנים שלו והוא מחביר, יש כאן אלמנט של רציחה פנימי. ומה הכוונה אלמנט של רציחה פנימי? כאשר אנו עוסקים בנפש האדם, אנחנו מנסים לנסות להבין את הנזק הנפשי. אז אם נשאל בן אדם שהוא ראוי ומגיע לו לקבל עונש, ואז מציעים בפניו שתי אפשרויות לבחירה של העונש. האם יבחר בעונש פיזי או עונש נפשי? כלומר, אומרים לו, יש לך אפשרות לקבל מכות אולי חזקות וכואבות, או שיליבו אותך לפני כולם, יפגעו בך לפני כולם. סביר להניח שהאדם הנורמטיבי יבקש את העונש הפיזי כמה שהוא כואב, מאשר על בנת פנים שאפילו שערה אחת משערות ראשו לא נפלה, אין לו סימנים בגוף, עדיף לו העונש הפיזי מאשר העונש הנפשי. ולמה זה? כי התשובה היא אחת, היא פשוטה, אבל חשוב לחזור עליה שוב ושוב. עונש נפשי הוא מציק ומעיק בפנימיות של נפש האדם לאורך זמן. עונש פיזי, כמה שהוא כואב, אבל ברגע שהכאב נעלם, ותמיד כשלא מדובר על כאבים נוראים או שנזק בלתי הפיך, הכאבים הם זמניים. אדם נתן לך מכות או סתירת לחי מצלצלת שלא בפני הרבים, הכאב הוא צורב, אבל זה עובר. ורגע שזה עובר, זה לא משאיר את אותותיו בגוף האדם, אלא אדם חוזר לחיים. אדם מקבל מכות, אז הוא תמיד מסתכל לראות אם מישהו רואה אותו, אם מישהו יסתכל עליו. אדם החליק ברחוב, זה מאוד לא נעים, ובפרט אם זו מכות יבשות או מכות כאובות מאוד, זה בטח לא נעים. אבל אם הוא שם לב שהרחוב ריק ואיש לא ראה אותו, הוא אוסף את עצמו, נאנח קצת, גונח וממשיך הלאה. אבל כאשר האדם רואה שאנשים מסתכלים עליו, ועוד יש אנשים שעוד מחייכים ועוד צוחקים ומגחיכים, הכאב הוא ענק, הכאב הוא גדול מאוד, קשה להכיל אפילו את הכאב, והאדם בעצם לוקח איתו את הכאב לימים ארוכים ארוכים מאוד. ולכן צריך לזכור ולדעת, כאשר הכאב הוא נלווה לבן אדם, יש אנשים שבעצם לא מסוגלים לשכוח הלבנת פנים שהעליבו אותם בגיל צעיר, ולוקחים את זה איתם עשרות שנים אנשים לוקחים את העלבונות, וכל פעם שהם נזכרים בזה, דמעות מציפות את עיניהם, והם מרגישים את הכאב מחדש שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב. באים חז"ל ואומרים לנו דבר אחד, דע לך, רציחה, שאי אפשר כמובן לתאר את המושג של רציחה, ואנחנו לא באים חס וחלילה להקל בשפיכות דמים, זה אחד מהבונות שהאדם צריך למות ולא להרוג אנשים אחרים. רציחה זה פעולה אחת. אבל כאשר אתה מעליב בן אדם, כאשר אתה פוגע בן אדם, אתה בעצם מכניס בו כאב שהוא מטפטף את התוצאות שלו יום אחרי יום, בוקר, צהריים וערב. אתה יכול לגזול את השינה שלו ואת המנוחה שלו ואת השמחת חיים שלו לשנים על הלבנת פנים. זאת אומרת, כאשר אתה מתפרץ על מישהו בפני הרבים, וזה יכול להיות גם בתוך התא המשפחתי, על הבן או על הבת שלך, עליך לדעת שהכאב הנורא הזה הוא לא חד פעמי, הוא רב פעמי, הוא כאב מתמשך. זה כמו שהכנסת לו איזה בקבוק של רעל שמטפטף טיפות טיפות של רעל יום אחרי יום. ולכן מבחינה זו זה חמור יותר מרציחה, כי רציחה זה מעשה אחד, חמור ככל שיהיה, אבל כאשר יש הלבנת פנים, מבחינה מסוימת כמובן, יש כאן דבר שהוא נורא והיום שאתה בעצם נותן לו כאב שהוא לא יחלוף, אלא כאב שיכול ללוות אותו לפעמים עד היום האחרון שלו. לכן, כשמדברים על שפיכות דמים שהייתה בבית המקדש, והשפיכות דמים הזו עדיין לא תוקנה, כי אם השפיכות דמים הזו הייתה מתוקנת ב-100%, אז בית המקדש כבר היה נבנה. ואם כל אותם שלוש סיבות הן עדיין רלוונטיות, אז עלינו מבחינה מעשית ביום יום שלנו, דווקא בימים הללו, לבדוק את עצמנו האם הנושא של שפיכות דמים, מה שקשור אלינו, הנושא הזה תוקן, האם הנושא הזה תוקן קודם כל מכאן ולהבא, שעלינו להיות זהירים בכבודו של האדם שנמצא בסביבתנו, וזה לא משנה אם מדובר על ילדינו או תלמידינו או החברים שלנו לעבודה. ב', גם אם ברוך השם תיקנו את דרכנו מכאן ולהבא, השאלה היא גם אם לעבר מה שפגענו כבר והעלבנו אותם אנשים, האם אנחנו עשינו כל שביכולתנו כדי לפייס אותם? כי אותם אנשים, הפיצוי היחידי שלהם לאחר כאב כל כך גדול של הלבנת פנים, הפיצוי היחידי זה שאותו מעלי ואותו פוגע יבקש את צליחתם. אם האדם מבקש את צליחתו, אז יש כאן צורה מסוימת של פיצוי. פיצוי אמנם מוחלש, הוא בוודאי לא ירפא את הכאב שעבר, אבל יכול לרפות את הכאב שעלול להגיע בהמשך, כאשר האדם יודע שאותו פוגע בקש הצליחתו. אז עלינו בימים הללו לעשות כל שבכולתנו לתקן את האבון של שפיכות דמים. תודה רבה ולהשתמע.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן, נצא עכשיו להפסקה ומיד כשנשוב, יהיה כאן הרב אברהם סגל.
כשאני לעצמי ואתה לא איתי, מה אני כשאני בנפרד? כי אני יהודי, לא הולך לבדי, רק איתך ידידי יד ביד. עם אחד, שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לנצח שבטחים גם יחד. עם אחד, שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לנצח שבטחים גם יחד. להיות משפחה זהו סוד השמחה, כי ביחד הכל טוב יותר, ואנחנו שרים כל ישראל חברים, על אף אחד לא נסכים לוותר. עם אחד,
אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לרצח שבת אחים גם יחד. עם אחד, שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לרצח שבת אחים גם יחד. לא רוצה להיות לבד, רק לנצח שבת אחים גם יחד. עם אחד, שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. אם נצליח לאהוב בין השירים המתו, המשיח עוד יגיע בקרוב. עם אחד, שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. ליבובין לידניין, מצינגין ענה ימליד, עונות כגין כן מושיח בן דוביד. עם אחד, שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. If we love our fellow Jew, we'll rejoice and sing anew, with Mashiach b'meiro b'yomeinu. עם אחד, שיר אחד,
בקצב היום, בקצב היום.
בקצב היום, המהדורה התורנית השמינית לימי בין המצרים, אומרים שלום עכשיו לרב אברהם סגל.
שלום לכל המאזינים היקרים שלנו. אתמול סיפרנו סיפור מדהים ומרגש שמצווה לפרסם, וכמה שנספר אותו שוב ושוב לילדים, להורים מחנכים, זה לא מספיק. עלינו לזכור שכל יהודי הוא משורר בסימפוניה של הקדוש ברוך הוא, ובלי הצלילים שלו חסר בסימפוניה של הבריאה. הצלילים של כל יהודי עושה רושם ועוזר ליופי של שירת הבריאה, שירת היקום. אני רוצה היום לספר לכם ששמעתי פעם מהמשגיח המפורסם הרב הצדיק רב מוישה וולפסון שליטר, שהקדוש ברוך ייתן לו בריאות לאריכות ימים ושנים. הוולפסון מארצות הברית, מישיבת תויר ודס, בית כנסת אמונת ישראל, אמר פעם רעיון מדהים על הנושא של השירה. והוא אמר, כמו שיש שבע תווים בנגינה, כמו שציינו כבר, שזה נגד שבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכוס. אבל הוא אמר שיש גם כן, כי בלי שבע אי אפשר להגיע לנגינה. אותו דבר, יש שבע ימים, והים השביעי הוא ים כנרת. פרשת השבוע, כתוב את הימים. הים השביעי זה כנרת על שם הכינור, שהוא כלי נגינה ויש לו צלילים יפים. גם מי שיודע להסתכל טוב, יש מקומות שרואים את הכנרת בצורת של כינור, לכן קוראים לזה כנרת, זה אחד מהסיבות. אז הים השביעי זה גם שבע, זה קשור למוזיקה, לשירה. אותו דבר הוא אמר שיש שבע חיות טהורות בפרשת ראי, אייל, צבי, יחמו, עקוי, דישון, טהור וזמר. שימו לב, שוב השביעי זה זמר, נשון זמירות ושירה. כי שיש שבע תווים מגיעים לשירה, השביעי תמיד מעורר שירה. אותו דבר שבת קודש, שהולך להגיע עכשיו, שהוא יום השביעי משבח ואומר, זה שיר שבח שיום השביעי, יום שכולו שירה ונגינה ודביקות בבורא העולם. כמו שציינו כבר, שבשם הקוזרי של ליל שבת, שהדברים שאי אפשר להביע במילים בליל שבת אחרי חצות, רק דרך שירה אפשר לבטות אותם. ואני רוצה לספר לכם שאני מכיר משפחה בשכונה שלי שמשתמש בכלי המדהים של שירה כל יום שישי ארוך כמו עכשיו. הוא אוסף את כל בני משפחתו, הבנים והבנות, הבנות מנגנות והבנים שרים, ושעה לפני שבת מתאספים כל המשפחה ושרים כל הזמירות עם מוזיקה, עם הרמוניה. אנשים עומדים מתחת הבניין ומקשיבים. זה פשוט נחת לשמוע. אמרנו שזה עושה גם חוויה משפחתית, זה גם מנעים תורה, מצוות, ומילא גם בליל שבת, שחוזרים על זה עוד פעם, זה מתוך נעימות, חוזרים על הדברים בזמן אמת, כמו שאומרים, אבל זה הכל מתוך חוויה, מקרבים את המשפחה אחד לשני, הכל מתוך חוויה, תורה, מצוות הופך להיות חווייתי, הנושא של שבת הוא הרי המרכז של המשפחה, בחורף עושים את זה, בליל שבת, סליחה, במוצאי שבת, מלה ומלכה, הורים יקרים, תשתמשו בכלי מדהים הזה, זה זמן לאחד את המשפחה, אין חוויה יותר יפה מזה. שבת שירה, כל שבת הוא שבת שירה, ואנחנו יודעים שיש שבתות שנקרא שבת שירה, כמו פרשת בשלח, תשמעו רעיון מדהים, שראיתי בשם אשפת אמת. פרשת בשלח קוראים לזה שבת שירה, אבל לפני כמה שבועות קראנו גם שירה, פרשת חוקת, אז ישיר ישראל, עלי בר ענולה, גם עשו ניסים, ולא קוראים לזה שבת שירה. כותב אשפת אמת, יסוד חשוב, למה דווקא שבת בשלח נקרא שבת שירה, שאז ישיר משה בני ישראל בקריאת ים סוף, ושבת בבאר שגם היו ניסים, לא נקרא שבת שירה. והוא אומר אספס אמס, שימו לב להבדל ביניהם. השירה של ים סוף זה היה אחרי שיצאו ממצרים, הולכו במדבר, רדפו אחריהם, הוצאו להרוג אותם, צעקו, היו בבהלה, היה תקופה קשה, ולמרות זאת כלל ישראל צעקו, אין לנו דברי אלא דברי בן אמרם, הולכו במסירות נפש, אמינו בקודש, בשם ובמשה עבדו. קפצו לים במסירות נפש. אז לכן בקריאת ים סוף השירה הוא שירה כל כך חשובה, הוא שירה של התמודדות, שמייך אמרנו עליות וירידות. לכן שבת כזו יכולים לקרוא לשבת שירה, כי זה שירה מתוך, איך אמרנו אצל דוד המלך, שירה של התמודדות. לעומת שירת הבאר, זה היה מצב שכלל ישראל כבר היו אחרי כל כך הרבה ניסים, היו בתקופה של בכניסה לארץ ישראל, שחוו כל כך, אכלו מן, ענן הכבוד, סמלתך לא בלטה מעליהם, בירה של מרים, הצלה מכל כך הרבה מלחמות. אז אמנם זה שירה גדולה וגבוהה, אבל עדיין זה לא רובמה של כל שבת שירה כמו שירת הים. שוב, כמו דוד המלך, כמו שאמרנו, השירה החשובה ביותר, שירה של עליות וירידות, זה שירה שמתאימה לדבר עליו בימים אלו, שלכאורה ימי בכי ואבל, אבל יש סוג יופי בשירה של התווים הריקים אלו, זה עושה את ההרמוניה. מספרים בשם אדמור מקוצק, שנבוכדנצר גם רצה לומר שירה, וכתוב שבא מלאך וסתרו על פיו, שאל אדמור מקוצק, נכון הוא ראשה, אבל יקוש ברוך הוא מקפח שכר בריה, עכשיו הוא רוצה לומר שירה, אז תנו לו, אמר אדמור מקוצק, אתה נבוכדנצר, רוצה להגיד שירה? זה לא חוכמה, אתה מושל על כל העולם כולו, יושב בכבודו של העולם, זה לא חוכמה להגיד שירה, ניתן לך סתירה, תתמודד קצת, עכשיו בוא נראה אותך לומר שירה. דוד המלך, איך כתוב, למען יזמר רחבות ולא ידום השם אלוקה על עולם הדקה, בכל מצב ברדיפות בנפילות הוא אומר שירה. זה חוכמה. הורים יקרים, אילו מסרים חינוכיים מסכים היום בפרט, גם לנו כמבוגרים וקל וחומר ילדינו, כמה קדוש ברוך הוא שמח בכל שיר וכל מאמץ, צריכים לחזור זה עוד פעם ועוד פעם ולא לשכוח. לשבח כל ברכה, כל מצווה וכל מאמץ. השירים הכי משובחים לפני הקדוש ברוך הוא. תשמעו הורים יקרים, מחר בליל שבת, או יש כאלה ביום שישי אחרי צהריים, אומרים שיר השירים. שמעתי פעם בשם הצדיק הגדול, אדמו"ר רב אהרן מבעלז, זכר צדיק וקדוש לברכה. אומר לפסוק בשיר השירים, פרק ד' פסוק ח', איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשירי מראש אמנה. תשירי מראש אמנה, אמר אדמור זצל, מבל זבאום, מבל זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מלאך אלוקים, שהמדרש אומר, מה זה תשירו בראש, מראש, בראש אמנה? זה יש הר שקוראים לו, בכניסה לארץ ישראל, שקוראים אמנה מלשון אמונה, שכלל ישראל יבוא לעתיד, לבוא בגאולה, וכל היהודי חוץ לארץ יבוא להיכנס לארץ ישראל. אז הם יצרו על יד, היד ההר הזה, לפני שיכנסו לארץ ישראל, לשיר שירי הגאולה, יצרו על יד ההר הזה, שקוראים אמנה, ויגידו, רגע, לפני שאנחנו הולכים לשיר שירי הגאולה, שיר, שירים של שלמות, שיר שיר של התעלות, בואו נשירו עוד פעם, פעם אחרון, השיר, שירים של הגלות, שירים של התמודדות של יהודי הגלות, ששרו ורקדו באושוויץ, במקומות של התמודדות, באינקוויזיציה, בתקופות הגלות, של כל הגזרות שכלל ישראל התמודדו כמו דוד המלך, ושרו שירי גלות, שיש מתיקות מיוחדת, שכמו כמו שאמרנו בשם השפת אמש, שדווקא אז קוראים לזה שבת שירה, דווקא בהר הזה שקוראים האמונה מלשון אמונה, זה המקום שנעצור ונתחיל עוד פעם אחד לפני שניפרד מהשירי דביקות האלה של שירי גלות. בוא נעשה עוד פעם, כי בארץ ישראל לא יהיה לנו כאלה שירים. זה סגנון עבודה אחרת. כמו שגם בליל הסדר ידוע שמרימים את הכוס ושרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אז יש אמרה שאומר, אין אומרים שירה אלא ליין. אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ההתאספות של יהודים שבפסח נחל בחבורה, ועל כוס יין שאין אומרים שירה אלא יין, הכוח של ההתאחדות של כלל ישראל, היו יושבים ביחד, פברנגן, היו שרים, שירי עידוד, כך החזיק את עצמנו בגלות, על כוס יין או כוס יש, ושרו, פוי כעס אונוך מפומר יבוסו, ואפי כעס עמך מגוי גלוסו, ששרים כולל שמס. אז אומר הצדיק אברהם מבל, זכר צדיק וקדוש לברכה, בוא נשיר עוד פעם את השיר, אצל הר המנה, שירי אמונה אלה, כי עוד בארץ ישראל זה סוג שירה אחרת, שם זה שירים של, של, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושענו. זה סגנון אחר, הורים יקרים, שבת מגיע עכשיו, זמן של התעלות, שירו לשם שיר חדוש, היטיבו נגן בתרועה. נכון, ימים אלה אמרנו שעשו מוזיקה, אבל שירים ווקליים, שירים של הרמוניה של גגורים והשתוקקות בבניין בית המקדש, מאחד, מקרב, על הר ציון ששמם, שואלים, הלכו בו, בוא נשיר יבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש ורננה נעלה, שכולנו נזכה במהרה בימינו לראות את זה בעיניים שלנו בקרוב ממש. לסיום אני רוצה, התחלנו בנושא של ימים, הכינרת הוא ים השביעית, אסיים עם רעיון של פרשת השבוע, פרשת מטות מסה, יש אמרה מדהימה על נושא של הימים של הגויין, הגויין הצדיק, רב חיים שמולבת, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת מיר, אמר שהפרשה שבוע מוזכר שתי ימים, ים כינרת וים המלח. ידוע שים המלח הוא מלוח וים הכינרת הוא מתוק. ונשאלת השאלה של רב חיים שמולבת, הרי שתיהם מקבלים מים מהירדן, מאותו מקור, למה ים המלח הוא מלוח וים הכינרת הוא מתוק? ועל זה ענה רב חיים שמולביץ' רעיון מדהים שמצווה לפרסם, שהוא אמר ים המלח הוא מקבל מים מהירדן אבל לוקח לעצמו ולא ממשיך את זה הלאה, הוא לא נותן לזולת. אדם שרק מקבל לעצמו הוא בדרגה של הוא מלוח, לעומת הכינרת, הכינרת הוא מקבל מהירדן וממשיך את זה הלאה, הוא נותן לזולת. אז אם מי שהחיים שלו זה לתת לזולת, אז חיים שלו מתוקים, מימיו מתוקים. אז כמו שאמרנו, צלילים מתוקים, זה צלילים, נכון, גם אנחנו מתמודדים, אבל זה צלילים שבעצם של בתוך ההתמודדות רואים את הטוב, וגם משבחים לקדוש ברוך הוא. תנו שבח ושיר לכל אשר שבת ברא, ביחד עם כל בני משפחה, הצלילים של דבקות, לתת לאחרים גם מה שכן יש לנו, לראות את החיובי, לחפש אצל כל ילד החיובי שבו, ולהראות לכל אחד כמה קדוש ברוך הוא אוהב אותו. זה ימתיק את החיים של הילדים שלנו, ובזה הקדוש ברוך הוא ימתיק את החיים שלנו. הורים יקרים, תזכו לשבת שלום, שבת של שירה, כמו שאומרים, תנו שבח ושיר לקלע של שבת ברא, ויחד עם צום קדשים שלכם, נזכה שבנוימה לפונוב שיר חדוש על אלוקו, עם הגולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה לרב אברהם סגל, וזה זמן מצוין להזכיר לכם שאם תרצו להתייעץ עם הרב בכל הקשור לחינוך ילדים, ובכלל, אולי תרצו להזמין את הרב סגל להרצאה בבתיכם או באזור מגוריכם, הטלפון של הרב סגל הוא 03-644-1180, 03-644-1180.
כמו ציפור מצא לבית, ככה דרור מצא לה כן, גם אני חוזר לאותו מקום. כמו רוח עז אל הערים, כך אל הים הנחלים, ואני חוזר לאותו מקום. כן אבא גדול לא, כי בלעדיך אין ברירה, אין לנו על מי להישען. כך אמר אל נרתיקה, כך לבנה ושתיקתה, גם אני חוזר לאותו מקום. בסוף מחוג אל השעה, כמו נספר מאמאה, גם אני חוזר לאותו מקום. כן אבא גדול נורא, כי בלעדיך אין ברירה,
בקצב היום המהדורה התורנית, נגיד שלום עכשיו לרב מיכאל לסרי.
שלום למאזיני בקצב היום, אנחנו חוזרים שוב לפינה שלנו. בפעם הקודמת דיברנו איך אפשר לבנות, לקחת את החיובי ולעשות ממנו שלילי בתוך הבית הפרטי של האדם. אנחנו נמשיך בעניין הזה כדי שניישם את זה גם בבית שלנו. אז ראשית, הנושא הזה של ההיפוך, יש בזה הרבה וריאציות בתוך הבית. אני אמרתי, אנשים יכולים לעשות שלום בית עם קומבינציות. זה לא בעיה. זה כמו שמספרים אחד בבני ברק, זה רק כנראה רק לאלה שגרים בבני ברק, שהוא רגיל לשקר כל הזמן. אז אמרו לו, תשמע, אתה מתחתן עכשיו, אתה צריך לדעת להפסיק עם השקרים, ולהתחיל שלום בית, זה הכל צריך להיות אמיתי. צריכים דברים מהלב, לא כל הזמן לשקר וזה. אמר, טוב, אני מקבל את זה, אבל אני, קשה לי, איך אני אתחיל? אז אחד אמר לו, קודם כל, אני אתן לך עצה, כדי שלפחות תתחיל לשמור את הפה מהשקרים. אמר לו, מה? נתן לו בקבוק קוקה קולה. אמר לו, מה זה הבקבוק הזה? אמר לו, הבקבוק הזה, כל מקום שאתה נוסע עם הרכב, שים את הבקבוק הזה לידך. אמר לו, נו, ואז איך זה יעשה לי שלום בית? הבקבוק צריך להיות לידך, סגור עם הפקק שלו, וזהו. ואז זה יעשה לך שלום בית, וגם אתה לא תשקר, לאט לאט תלמד לא לשקר. מלו איך? מלו אתה נוסע, הרי בכניסה לבני ברק יש חברת קוקה קולה. כולם יודעים את זה. אתה נוסע עם האוטו, ואז אשתך מתקשרת. איפה אתה? זה המילים שרוב אנשים שואלות. איפה אתה? אתה אתה יכול לענות לה, אני ליד קוקה קולה ויש פקק. יש פקק, יש לך קוקה קולה לידך וגם יש על זה פקק. אני ליד קוקה קולה ויש פקק. אמרתי לו, זה לא חוכמה לעשות קומבינציות. החוכמה זה להיות אנשים אמיתיים. לראות את הדבר בצורה נכונה. אתה מגיע הביתה, אתה עייף, אתה סחוט. ואז אתה רואה את אשתך אומרת לך, אני עייפה, עייפה. ואז מיד הגבר, כמנהגו, עושה מיד חשבון. אם היא עייפה, זאת אומרת, הכלים והרצפה והילדים עליי. ואז הוא אומר, איך אני אעשה את זה? אני לא מסוגל, אני לא יכול, הוא מיד חושב על עצמו. ואז הוא אומר את המילים הבאות. אם את עייפה, אני כל הגב שלי תפוס. אני באתי גמור היום, אני לא יכול לזוז. ואז יתחיל הריב. אתה לא יכול לזוז, בוא תראה איזה ילדים יש לך פה, זה קפת, זה נפל, זה קפת, זה יחליק, זה עשה שפגע, זה שברת עין, זה עשה את זה, זה, ואתה יושב, לא אכפת לך מכלום, ולא מעניין אותך, ואני יושבת פה בבית, לא יכולה ולא מסוגלת, אני גמורה. בשביל מה? זה כל זה בגלל שאתה, במקום לחשוב נכון, חשבת על עצמך. אם היית עונה לה בצורה נכונה, עושה את מלאכת המהפך. איך? אני עייפה, עייפה. עכשיו אתה צריך לחשוב על עצמך. במקום לחשוב על עצמך, תעביר את זה מאצלך אליה, מיד. את עייפה, השם ישמור אותך. רק תסבירי לי איך לא תהיה עייפה. איך לא תהיה עייפה? את רצה מהבוקר, קופת חולים, טיפת חלב, עושה, מסדרת, הילדים, ומבשלת, ומחבסת. אני במקומך הייתי מתמוטט. אני מזמן הייתי מתמוטט. איך את מסוגלת? וברוך השם, איך זכיתי לדבר כזה? זה לא יאומן. אתה פתאום הפכת את כל הבית. בשניות אתה יכול לסדר את כל הנושא של הבית. כל הנושא של נישואין, זה החורבן מלמד את זה. אנחנו בחורבן היינו לוקחים, חשבנו רק על עצמנו. הקדוש ברוך הוא אמר, חשבתם על עצמכם, יש חורבן. אחרי החורבן, כשבונים בית, את צריכים ללמוד. כדי שהדבר ייבנה צריך לתת. דברים לא נבנים מזה שאתה לוקח. בניין נבנה מזה שאתה נותן. וכמה שאתה נותן יותר, הבניין נבנה יותר. אדם כשהיה רווק, כתוב ועזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מה זה ועזב את אביו ואת אמו? מה זאת אומרת יעזב אותם? הוא לא יבוא אליהם יותר? מה זה ועזב את אביו ואת אמו? אז כתבתי בספר שלי, נישואין עם רגש, פירוש על העניין הזה. ועזב את אביו ואת אמו, כלומר, עד היום הם דאגו לך. עד היום היית מקבל, בוא תישן בבית, בוא ממי ניתן לך משהו לאכול, בוא אולי אתה רעב. רצו אחריך עם דני, כדי שתוכל לאכול, כדי שתרצה לאכול, וכל הזמן לא רצית. תמיד אתה היית מקבל. עכשיו אומר לך, אם נהנית עד היום מלקבל, בוא תעשה את מלאכת ההיפוך. תתחיל להנות מלתת. בוא תהנה מלתת. בוא ניתן לך אישה, שזקוקה להמון המון דברים, ואתה צריך לתת לה. ובנתינה הזאת, אתה בונה את בית המקדש הפרטי שלך. בבנייה של בית המקדש הפרטי, אתה בונה את הכל. לכן נישואים זה הכל מהפך. פשוט להפוך את זה מהצד הזה לצד השני. אישה נקראת עקרת הבית, אבל היא יכולה גם להיות עוקרת הבית. זה פשוט אותם המילים. אתה יכול לקחת את זה ולסדר אותו ככה. אישה יכולה לקחת גבר שהוא ענק שבענקים, ולעשות ממנו אפס אפסים. ומצד שני אישה יכולה לקחת גבר שהוא אפס אפסים, ולעשות ממנו ענק שבענקים. יש את הכוח הזה. לקחת ענק ולעשות ממנו אפס, זה לא בעיה. זה לא בעיה, עם קצת כוחות, אם כבר יש נשים שקולטות מההתחלה שהבעל הזה הוא לא זה, אפשר לשבת ולעשות ממנו כמו איזה פודל קטן, ולהסתדר איתו, זה לא בעיה. והיא תספר לחברות שלה, והיא תהנה מזה, שהיא בבית עושה מה שהיא רוצה, והיא קלפתה רצינית. פעם אחת שאל אותי, מה זה קלפתה? אמרתי לו, זה אצל האשכנזים אומרים קלפתה, אבל אני יכול להסביר לך את זה בעברית. קלפתה, זה פשוט, לשחק קלפים ולשתות קוסטה. קלף ותה. זהו, לא לעשות כלום, ואני פה עושה מה שאני רוצה, וגמרנו. אז אישה יכולה לקחת גבר לעשות ממנו כלום. זה לא בעיה. היא תהנה מזה. אבל היא תהנה מזה לפחות 15-20 שנה. אבל אישה צריכה להישען על משהו. היא חייבת להישען על משהו. אשתך כגפן פוריה. למה אישה נמשלה לגפן? היא חייבת להישען על משהו חזק. כדי שהגפן תוכל להניף פירות, חייבים להשעין אותה על יתדות חזקים. כדי שהיא תוכל להניב את הפירות שלה. והיא שם שולה לגפן. היא חובה, יש חובה עליה להישען על מישהו חזק. ואם לקחת את החזק הזה והורת לו את כל הגבריות שלו. במשך 20 שנה, עשית בו מה שאת רוצה, כשתרצי להישען, שיהיה לך 6 ילדים, ותרצי להישען על משהו, אין לך על מי להישען, משום שאת בעצמך עשית אותו כזה. אישה יכולה לקחת גבר לעשות אותו קטן. איך אישה עושה את בעלה מיליונר? לוקחת אותו מיליארדר. יש לה כוחות. ומצד שני, אישה יכולה לקחת גבר שהוא אפס אפסים, כלום שבכלום, ולעשות ממנו ענק שבענקים. היא יכולה לבנות אותו. איך היא בונה אותו? היא נותנת לו. היא מרעיפה עליו. אתה יכול, אתה מסוגל, אתה עוד תגיע, תפסיקי לדחוף, אתה יכול, תמשיך, אני אתך, תפסיקי רגע, תמשיך, אתה עוד יכול ואתה עוד תצליח, אתה תעלה ואתה מסוגל ואני מכירה אותך. אתה החכם הגדול שראיתי בחיים שלי, וכולם אשמים כשהוא עשה איזושהי טעות, ולא הוא. וככה היא מרוממת ומגדלת אותו, גם אם הוא כלום, הוא יהיה משהו גדול. זה הכל תלוי בעידוד שלה. אישה מסוגלת. שתי נשים בהיסטוריה לקחו גבר שהוא אפס, עשו ממנו ענק. אחת הייתה אשתו של רבי עקיבא, והשנייה זה אשתי. דברים, אנשים מהניסיון יכולים לומר על דברים. כשלוקחים דבר שהוא קטן, שהוא כלום, ואתה עושה ממנו גדול, הגדילה שלו היא אחרת. אפילו שהוא לא מסוגל, הוא יהיה מסוגל. ככה גם בחינוך ילדים. כשלוקחים ילד ומיד תוקעים אותו, אתה ילד רע, אתה לא מבין כלום, אתה לא מוצלח, אתה שום דבר. אז בוודאי, גם אם הוא ירצה להיות ענק, הוא לא יכול. אבל אם נותנים לו את העידוד הזה, לעודד אותו, להרים אותו, לרומם אותו, לקחת לו את מה שיש לו, ולעשות מזה עוד ועוד ועוד, שזה נקרא עידוד, אז אתה תראה אחד שהוא באמת לא יכול, הוא יוכל. יש לו את העידוד הזה. ככה זה בחורבן בית המקדש. נכון, נחרב בית המקדש. נכון, נמצאים בחודש תמוז ואב, זה חודשים שקשורים לעשיו. עשיו לקח את החודשים האלה בשבילו. בשביל זה כל הצרות של עם ישראל מתנקזות בחודשים האלה. נכון, אבל מיד אחרי חודש אב, יש מנחם אב. מנחם אב, אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אנחם אתכם. אני אעודד אתכם. לכן מיד אחרי חודש אב, מגיע חודש אלול. תתכוננו. אתם הולכים להגיע לראש השנה. אני רוצה לתת לכם חיים טובים. אני רוצה לתת לכם שמחה. אני רוצה שהשנה הזאת נעשה לכם אותה שנה טובה ומסודרת. אז לכן, מיד עכשיו תיכנסו להכנה. קיבלתם מכה, ההכנה מתחילה מהיום. אב, זה ראשי תיבות לפי דרשי רשומות, אלול בא. אלול עומד להגיע. אתה יכול לקחת את עצמך, לאסוף את עצמך, ואם זה להתחיל שנה חדשה. ככה צריכים ללמוד גם לבית, ככה לומדים מחורבן בית המקדש, וככה בתוך הבית שלנו והילדים שלנו, לבנות את הכל בצורה של עידוד. לעזוב את הנושא של הקבלה, של לקבל, ולהתחיל ליהנות מלתת. שמזכה אותנו שנהיה תמיד מן הנותנים ולא מן המקבלים.
תודה רבה לרב מיכאל לסרי. הפוגה קלה נוספת, ומיד יהיה כאן הרב יונתן ענבה. No.
פניי, אז פניך השם אבקש.
על החור עלי דיבש, פותש, פותש, השם אבקש, השם אבקש, השם אבקש, השם אבקש.
בקצב היום,
בקצב היום מהדורת ימי בין המצרים, הרב יונתן ענבה כבר מוכן להתחיל את הפינה המשובחת שלו, אז שלום.
שלום אלעד, שלום ישראל, שלום מאזינים יקרים. אנחנו למדנו בשיעורים האחרונים על ההצלחה הגדולה ביותר שיש לאדם בחיים. למדנו שההצלחה הכי גדולה זה הזוגיות שלנו, זה האפשרות לבוא ולבנות בית. למדנו שלהצלחה הזאת יש פידבק מאוד גדול מהקדוש ברוך הוא שבא ובירך אותנו, ולא רק זה, הוא מעצים לנו את הזוגיות בכל יום ויום. רק שאלנו שאלה, אם ההצלחה היא כל כך גדולה, אז למה זה לא מצליח? אז נגענו בנקודה אחת, מאוד מהותית ובסיסית, שצריך לדעת שישנם שינויים אחרי הנישואין. ישנם שינויים פיזיולוגיים, ישנם שינויים בדפוסי ההתנהגות, אבל השינויים הם דברים טבעיים, הם מבורכים, ודווקא אנחנו, בתור יהודים מאמינים שמתמודדים ביום יום עם ניסיונות כאלה ואחרים, צריכים לקחת את אותו ניסיון ולדעת איך להתמודד איתו וממילם למנף את זה לעבודת השם שלנו, קרי לבנות בית כשר ונאמן בישראל, למרות השינויים שלא תמיד היינו מודעים להם. אבל באמת מי שבא להקים בית, שיקח את זה בתור עצה טובה. הדברים ישתנו לאחר הנישואין. אל תתפלאו, תהיו מוכנים לדבר הזה. דבר נוסף שעומד באוכרנו, זה הסיבה שהאדם שמנתח את מי שעומד מולו, לא תמיד הניתוח של הדברים הוא ניתוח מעמיק. ולמה הכוונה? תתארו לעצמכם שאדם נוסע בקיץ הקרוב לטבריה, נוסע לצפת. הוא מגיע לערים עם כמויות גדולות של בני אדם, רעש, מוזיקה, מסעדות, קרנבל שלם. ואותו אדם נהנה מכל רגע, הוא כל כך שמח, והוא מספר לחברים בטלפון, אתם לא מאמינים כמה אנשים, כמה דוכנים יש פה, איזה ריחות עולים מהמסעדות ומהדוכנים שמוכרים פה מוצרי מזון כאלה ואחרים. נשאל את אותו אדם לרגע, אתה שמח ונהנה? כן. היית רוצה לגור פה? היית מוכן לבוא ולחיות פה? מה פתאום? זה לא בשבילי. ההנאות האלה הן הנאות לזמן קצוב, הן הנאות של נופש. אני בחיים שלי אוהב שקט, אוהב מיעוט שכנים, אני אוהב רוגע, אני לא אוהב ריחות. מה שטוב לנופש, מה שטוב לטיול, לא תמיד טוב לחיים האמיתיים. פעמים רבות שאנחנו באים לבחון את בן הזוג שבא מולנו, ואנחנו רואים בו מעלות שאנחנו שמחים בהם. אנחנו אומרים, וואו, איזה דבר טוב זה. רק אנחנו לא מבינים שאנחנו לפעמים מסתכלים כמו תייר, כמו אדם שנוסע לנופש, אבל הוא שוכח שהוא צריך לחזור הביתה. תתארו לעצמכם, יצאתם לפגישה, ואתה רואה שהבחורה שיושבת מולך, היא בחורה שברירית, עדינה, ואתה אומר לעצמך, השתבח שמו לעד, אני הולך להתחתן עם נסיכה. העמידה הזאת, המלכותיות הזאת, קנתה אותך, והתחתנתם, והקמתם בית, ופתאום אתה שם לב, שהמלכה הזאת, הנסיכה הזאת, לא מבשלת, לא מגעצת, לא מחבסת, אתה אומר לה, נסיכה שלי, מה עם אוכל? היא אומרת לך, תשמע, אני לא רגילה לדברים האלה, אני לא יכולה לחבס, אני לא יכולה לגעת בדברים מלוכלכים, אני לא יכולה להתכופף, אני עדינה. ואתה אומר לעצמך, מה קרה פה? איך יכול להיות שהעדינות שלפני החתונה שכל כך אהבתי והתלהבתי ממנה, פתאום היא עומדת לאוכרי? פתאום היא עומדת כנגדי? וזה מה שצריך לדעת, שאנחנו לפעמים לפני החתונה הסתכלנו על בנות הזוג שלנו באור שונה לחלוטין, נכון לאותה הנקודה. ולא חשבנו מה יהיה יום אחרי החתונה. אתה יושב ומדבר איתה, ופתאום הגעתם לנושא של כשרויות, והיא מסבירה לך שיש מסעדה כזאת ומסעדה אחרת, ואתה אומר, איזה בחורה, איזה אופקים, איזה ידיעה היא מבינה בקשרויות במסעדות. פתאום אחרי החתונה, שאתה מגלה שבבית שלך יש רק פיצה ופלאפל, כי האישה הזאת היא לא מתכוונת לבשל. כי אצלה בבית לא בישלו מעולם, לכן היא בקיאה בכל המסעדות. פתאום אתה קולט שמה שחשבת שזה יתרון, זה הפך להיות החסרונות, אחד החסרונות הכי גדולים שלך. את יושבת עם בחור, ואת רואה במשך הפגישה, הוא מקבל טלפון, הוא מתנדב בזקה, והוא מתנדב במדה, והוא מתנדב בייחוד הצלה, והוא מתנדב ומתנדב ומתנדב, ואת אומרת לחברות בסמינר, אתם לא מאמינות, אני היום יצאתי לשידוך עם מלאך. הבן אדם רק תורם, רק עושה, רק משתדל לבוא ולעזור לאחרים. אני כל כך אוהבת את זה. ואז מה קורה? מגיע שבע ברכות, והוא הולך לאיזה תאונת דרכים שקרתה, ומגיע יום אחרי, ופתאום צריך לפנות, ויום אחרי הוא צריך לבוא ולעזור במדה. ואת אומרת לעצמך, רגע, רגע, אני התחתנתי עם חסדי נעמי, או שאני התחתנתי עם בעל שאמור ללוות אותי כל היום? ופתאום את רואה שמה שנראה לך פעם כהכי טוב והכי מוצלח, פתאום לא כל כך נעים לחיות בצורה כזאת. אז צריך לדעת שאפשר לתקן ולסדר כל דבר. היא לא יודעת לבשל. לאט לאט תתחיל ללמד אותה. תביא את איזה גיסה, איזה חברה, שלאט לאט תתחיל להזיז אותה במטבח. אשתך שפעם חשבת שהיא כל כך עדינה, לאט לאט. היא גם תלמד לעשות את עבודת הבית. לא צריך להילחץ ביום שגילנו שהדברים לא בדיוק כמו שחשבנו. כל דבר בחיים אפשר לשנות לטובה. אם הולכים עם הרבה לב, עם הרבה אהבה ורצון טוב. הבעל שלך אוהב לעשות חסדים, הוא אוהב לבוא ולעזור לכולם, אז את מבקשת ממנו, צדיק שלי, בוא נעשה את הדברים בזמנים תחומים, בוא נעשה את הדברים לא בכל, לא 24 שעות, אל תשכח שאני גם פה איתך בחיים, גם אני יש לי את הזמן שלי, אז בבקשה ממך, בוא תבוא ותגדור את הזמנים של החסד שלך, חסד בחוץ, אבל אל תשכח שגם יש לך את החסד לבוא ולעשות בבית. נקודה נוספת שאני רוצה לעמוד עליה היום בשיעור שלנו. יש פעמים שאתה יוצא לשידוך, ולצד השני יש בקשות, אבל יש בקשה מיוחדת שהיא בקשה לא פשוטה. ואתה אומר לעצמך, תשמע, בחורה כל כך נחמדה, משפחה כל כך טובה, שווה לי לקחת את המעמסה הזאת עליי? העיקר לזכות בכזאת בחורה. את יוצאת עם בחור והוא מבקש ממך איזה פרט מסוים, הוא רוצה כיסוי ראש מסוים. הוא רוצה שהילדים שלו יחונכו במוסד חינוכי כזה או אחר. היא מבקשת ממך לשבת וללמוד תורה כל היום. לך זה נראה קצת קשה, כי אולי תכננת משהו אחר. אבל אתה אומר בשבילה, אני אעשה את זה. אתם יודעים מה קרה? אתם קיבלתם על עצמכם עול של 10 קילו. העול הזה בהתחלה נראה יחסית קצת כבד, אבל הוא בסדר. אבל תנסו להרים 10 קילו. 10 קילוגרמים, עוד יומיים ועוד 3 ועוד חודשיים, פתאום 10 קילוגרמים שוקלים כמו 100. פתאום המסע הזה שהיה נראה קל בהתחלה, עם הזמן הפך להיות כבד. קיבלתם על עצמכם קבלות. בהתחלה היה התלהבות, אמביציה, רצון, התלהבות מהחתונה. אבל אחרי ששקעה הנגינה של התזמורת, פתאום הבנתם שבחיים האמיתיים יש דברים שהם קשים. ושאת אומר לבן הזוג, תשמע, אני רוצה לקחת את המילים שלי אחורה, אומר לך, אי אפשר, הבטחת לי. לכן, תדעו, ישנם נקודות שבני הזוג שלנו יחזרו בהם. אל תופתעו, שלא תחשבו שמרמים אתכם. חלילה, הם באמת הייתה להם כוונה טובה. רק הם לא הצליחו לעמוד בה. ואנחנו צריכים להבין אותם. אתם יודעים, אני הכרתי זוג. אדם שיצא עם בחורה, והוא מאוד רצה להתחתן איתה. והבחורה הזאת הייתה כלילת המעלות, ואף אחד לא הצליח לבוא ולהקים איתה בית. את כולם היא דחתה. החבר שלי החליט שהוא מתחתן איתה בכל מצב, כי היא באמת מצאה חן בעיניו. ואז הוא שאל, מה הנקודה ששברה את כולם? היא הייתה כזאת צדקנית, והיא ביקשה שהוא יתחייב לה שהוא ילמד תורה למשך כל ימי חייו. הוא רצה להתחייב, אבל הוא פחד. הוא שאל את הרב שלו, מה עושים? אני לא רוצה שהקלה שלי תהיה בהפתעה אחרי החתונה. איך אני מונע את זה? אמר לו הרב, דבר פשוט. אתה תבטיח לדבר אחד, שכל שינוי שאתה תעשה בחיים, זה יהיה בעצה אחת יחד איתה. הוא אמר לה את זה, היא שמעה את הדברים והיא כל כך שמחה עליהם. היא אמרה לו, תדע לך, אם היית מבטיח לי, אני לא יודעת אם הייתי מאמינה לך, אבל עכשיו שאתה מבטיח דבר אחר, שכל דבר אתה תעשה את זה בעצה אחת איתי, אתה תתייעץ איתי, בעל כמוך אני רוצה. כי באמת, מי יודע מה יוליד יום. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. גם אם הדברים השתנו, גם אם הדברים נעשו כבדים יותר, בואו נעשה את זה ביחד. בואו נדבר אחד עם השני. לא ניקח את אותו קושי ונהפוך אותו למחלוקת. לא ניקח את אותו קושי ונהפוך אותו לפירוד בינינו. חלילה וחס. נחליט שאנחנו עובדים ביחד. נחליט שאנחנו מבטרים אחד לשני. נחליט שאנחנו אוהבים אחד את השני. אם נדע לשמוע ולהשמיע את המצוקות בצורה נכונה, אם נדע לשתף, אם נדע להסביר, אם נדע לנווט את הבית בצורה נכונה, אנחנו נראה שבאמת, אבל באמת, ההצלחה הכי גדולה של החיים, זו אשתי היקרה, זה בעליך היקר. בואו ננצל את ההצלחה, בואו נהנה מכל רגע, בואו נצליח בחיים, בואו נבנה בית כשר ונאמן בישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, וממילא נזכה כולנו לחיים טובים ומתוקנים. תודה רבה ושבת שלום.
תודה רבה לרב יונתן ענבה, ותודה גם לכם. אנחנו מסיימים את התוכניות שלנו לשבוע זה. נודה למוטי קופר, דוד לוין, קטי קלר, יריב חזן, ארי גוטהלף, לוי כתובול. תודה לישראל שלמה. אני אלעד שבר, אנחנו נשמע כאן שוב ביום ראשון, אם ירצה השם, אותו מקום, אותה שעה, אותו הצוות, פחות או יותר. שיהיה לכם סוף שבוע נפלא, שבת שלום כבר מעכשיו. ביי ביי.
בקצב היום, בקצב היום.